השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב. אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. מספר את המשנה בפרקי אבות על רבי יוחנן, שהיו לו 5 תלמידים, כנראה שהיו לו יותר, אלו היו המובחרים שבהם, ואומר להם, חברים יקרים, יש לכם משימה, יש לכם אתגר. מה המשימה, מה האתגר? לבדוק מניסיונכם עניין אחד שאפשר לדבוק בו וללכת איתו לאורך זמן, בעזרת השם לראות תוצאות טובות, תוצאות יפות. איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. עכשיו, בחלק מהגרסאות במשנה כתוב דרך ישרה. מה ההבדל בין דרך טובה לבין דרך ישרה? אולי לפני זה נשאל, מהי בכלל עניינה של דרך? דרך אמורה להביא אותי מהמקום בו אני מצוי אל המקום בו אני מעוניין להיות. זה העניין של דרך. עכשיו, דרך ישרה, חושבים שההגדרה לקו ישר זה הקו הקצר ביותר שמחבר בין שתי נקודות. היא יכולה להיות ישרה, רק אולי מאוד מבאסת. לעומת זאת, דרך טובה זה שגם הדרך בעצמה יש בה נעימות, גם הדרך בעצמה יש בה משמעות, יש לכן ונעים להיות בה. אז אומר להם, צאו ראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. יש מושג שנקרא מעט המחזיק את המרובה. שאתה לוקח עניין מועט, אומר לה, תבחרו דרך אחת, עניין אחד לעבוד עליו ברצינות, ודרכו אתם תראו תוצאות רבות בכל תחומי החיים. דרך טובה שידבק באדם. מי היו 5 התלמידים שרבי יוחנן נותן להם את המשימה הזאת? רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן ערך. מי יכול לחזור לרשימה בעל פה? כמעט, זה ההשתדלות כבר מזכה אותך. בואו אני אעשה לכם סימן. הראשון והאחרון יהיה קל לזכור. הראשון זה אליעזר, האחרון זה אלעזר. נו, כל מה שנותר לנו זה לזכור את השלושה האחרונים. השני והשלישי מתחילים ביוד, זה גם לפי הסדר, הראשון זה יוד, יוד ו-A, והשני זה יוד ו-וו. ראשון זה יהושע, ואחרי זה יוסי. אחרי זה הרביעי זה שמעון, אפשר להיזכר ברבי שמעון בר יוחאי. זה לא רבי שמעון בר יוחאי, זה בתור סימן. עכשיו אתם אמורים לזכור את זה בקלות. מי הראשון? רבי אליעזר. מי האחרון? אלעזר. אלעזר, נו, כבר זוכרים. מי השני? רבי יהושע. השלישי? יוסי. הרביעי? שמעון. נחמד בכל דבר למצוא סימנים שעל ידם אפשר לזכור. אז הראשון אמר שזה רבי אליעזר, העניין זה עין טובה. השני אמר חבר טוב, השלישי אמר שכן טוב, הרביעי אמר רואה את הנולד, ורבי אליעזר בן ערך אמר לב טוב. יש הרבה אנשים שמחליפים את הלב טוב בלפטופ. כמה שאין לנו קשר עם הלב טוב, זה הלפטופ פעיל. אז בואו נראה את הרשימה לפי הסדר. עין טובה. מה זה עין טובה? הרי תזכרו מה מדובר פה, שרבי יוחנן אומר להם, חבר'ה, אני רוצה שאתם תבחרו עניין אחד, איזה דרך טובה שאפשר לדבוק בה, והיא זו שתלווה אותנו לכל החיים. אפשר לעשות עבודה על תחומים שונים שבהם אנחנו רוצים לראות שינוי מבורך לטובה. וחוץ מזה אומר להם, עניין אחד שאיתו תלכו לאורך זמן. אז מה העבודה המעשית של העין טובה? עין טובה זה גם לשמוח בהצלחת הזולת. וזה גם עין שמחפשת בכל מקום את הטוב, בכל סיטואציה את הטוב. הנטייה הטבעית המולדת בכל התרחשות היא לשים לב קודם כל למה שחסר. ותדעו שזה לא תקלה. ככה זה, עם זה נולדנו ואת זה טבע בנו השם יתברך. בשביל שנעשה עבודה מודעת לבחור במבט החיובי. אז עין טובה, זה מתאים אולי לקרוא בשפה מודרנית מבט חיובי על המציאות. זה לסמוח בטוב של האחרים, זה גם נקרא עין טובה. איזה יופי על באמת בתוכנו לסמוח להם, לסמוח בטוב שיש בהם. וגם בכל התרחשות לחפש את הטוב. כי באופן טבעי, אם לא נעשה את העבודה המודעת הזאת, אז מה בכל התרחשות, את מה נראה קודם? מה שלא טוב, מה שחסר, מה שאיננו. החכם השני אמר, חבר טוב. מה היה שמו של החכם השני? רבי יהושע. עכשיו תראו, זה לא נושא, הרי מה הכותרת שאנחנו מדברים? שרבן יוחנן אומר להם, קחו עניין אחד להתמקד בו. אז חבר טוב זה ממש עניין של השקעה. מה, איזה טיפים אנחנו יכולים לומר שאפשר בשביל להגיע לחברות טובה? בוא נאמר, מה שעולה לי עכשיו, אני מזמין אתכם להוסיף גם לחברות טובה, כנות, השקעה, זאת אומרת חברות טובה, שרבי יוחנן אומר לתלמידים שלו, תבחרו איזה עניין, מה אתה אומר? חשבתי שרצית להוסיף לרשימה של חברות טובה. נו, מה, אתם מוזמנים להוסיף. עוד נקודות בשביל הביטוי של חבר טוב. עצה טובה. להשקיע זמן בביחד, לא לעשות את זה על דרך ההזדמנות או המקרה. ובחבר טוב יש גם את העניין של גם ללמוד משהו ביחד. זאת אומרת שזה לא יהיה, אנחנו רגילים שרוב הבילויים שלנו זה על או שאוכלים יחד, מפטפטים, צוחקים, שותים משהו. אבל שיהיה מפגש שהוא מפרה, רבי נחמן דיבר הרבה על העניין הזה של שיחת חברים. שביחד מחזקים איש את רעהו, לעבודתו יתברך. היו שני חסידי ברסלב, שהם יום יום היו נפגשים לשיחת חברים. לדבר ככה בעניינים, עבודת השם, כל אחד גם סיפר מה עובר עליו. והם השקיעו בזה יום יום. כשהגיע יום כיפור, הם לא דיברו ביניהם מראש אם יהיה מפגש או לא יהיה מפגש. אז אחד החברים אמר ככה, מן הסתם שחברי לא יבוא למפגש הקבוע. רק בכל זאת, אני אלך לשם. מי יודע שם הוא יבוא. וכשהוא הלך למפגש, הוא הופתע שגם חברו חיכה לו שם כבר. זאת אומרת שגם ביום כיפור, הם התמידו בעניין הזה של שיחת חברים. קנה לך חבר. חבר זה גם מקום שבן אדם יכול להשיח את צערו ולשתף בשמחתו ולקבל את צעה טובה. והחבר גם יכול להגיד לנו מה נראה לו שצריך לתקן, יכול להמתיק לנו את העניין. רק המעניין שסביב העניין של חבר טוב, חז"ל אמרו קנה לך חבר. קנה לך את הכוונה היא להשקיע. המושג קניין שאתה נותן משהו תמורת זה. כתוב שהרב ראוי לו ללמד אותך ככה. כתוב, עשה לך רב, וקנה לך חבר. זאת אומרת שבחבר אתה מה אתה משקיע בשביל החברות? על מה, מה, מה אתה נותן מעצמך בשביל שיהיה את הקשר הזה? קנה לך חבר. מה אמר השלישי? שכן טוב. מי זה היה? רבי יוסי. מה ההבדל בין חבר טוב לשכן טוב? חברים אנחנו בוחרים. שכנים, בדרך כלל אנחנו לא בוחרים. ובא רבי יוסי ואומר, תשקיע בשכנות. שכן טוב, זה ממש עניין של עבודה, דרך טובה שידבק באדם. בעניין הזה של השכנות הטובה. עשית עוגיות, תני קצת לשכנה. עשי זה בצלחת קטנה. יותר קל להביא דוגמה מעוגיות מאשר בעוגה. לפעמים בעוגה אתה רוצה שהיא תישאר שלמה עד שיבואו ארוחים או עד שבת. או... ולחשוב באופן יצירתי איך עובדים, איך עושים עבודה מעשית עם העניין הזה של שכן טוב. אחרי זה מגיע הרביעי. אמר רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. הרואה את הנולד, אחת ההגדרות שאפשר לומר לזה, זה לתת אמון בבנק החוויות שלנו. מה זה אומר לתת אמון בבנק החוויות שלנו? לפעמים, נאמר חברים מזמינים אותך למסיבה. אתה יודע שהמסיבה תסתיים בשלוש לפנות בוקר. אתה תבוא שפוך, ומחר בבוקר יש לך רעיון עבודה. ואתה יודע כבר איך אתה מגיב אחרי שאתה שותה הרבה. אז בן אדם, מה זה מי שלא רואה את הנולד? הולך למסיבה. ומחר בבוקר, הוא קם בעשר כשהרעיון באיזה שעה היה? רבע לעשר, היה צריך כבר להיות שם, לבוש יפה, רענן, צלול. הוא אומר, אחי זה טמבל הייתי. ידעתי שזה ככה יהיה. זה בכלל אומרים, מניין שהאימהות הפולניות הן נביאות, מלשון נבואה. כי כשנשבר כלי בבית, מה האימא אומרת? ידעתי. אז הרואה את הנולד זה לתת אמון בבנק החוויות שלנו. יש סיטואציות שאנחנו יודעים, אנחנו נכנסים אליהם, אנחנו יודעים לאן הם יובילו, כמה הם יחלישו אותנו, ואנחנו הולכים על זה בכל זאת. יש גם הרואה את הנולד בכיוון החיובי, שבן אדם מתמיד באיזשהו עניין. כל דבר שאנחנו זוכים להתמיד בו, הוא מביא פירות טובים, גם בספורט, גם באומנות לחימה, ובוודאי ובוודאי בלימוד תורה, ההתמדה מביאה פירות מתוקים. בן אדם שרואה את הנולד ומצליח, כל התרגילים של דמיון מודרך מבוססים על הרואה את הנולד. שעוד אין לך כלום ביד, אתה כבר רואה את, עושים לך תרגיל של לראות את הנולד, איך ייראה הדבר שבו אתה מעוניין בשלמותו. אז הרואה את הנולד, עכשיו אני רוצה לחזור ולהדגיש, כל אחד מהחכמים אומר בעצם העניין שלי זה הדבר, זה עניין אחד ללכת ולדבוק בו, הוא ייתן לנו תוצאות מדהימות בחיים. יותר מזה, ייתכן וכל אחד מהחכמים משתף אותנו בסיפור משתף אותנו בסיפור הביוגרפי שלו. זאת אומרת שרבי אליעזר אומר, הגעתי איך שהגעתי לעניין על ידי עין טובה. ממש בזה התמד בכל מצב. למדתי לראות את המציאות בעין טובה. זה ממש להתמיד עם העניין, זה להיות מאסטר, להיות מורה לנושא של עין טובה. והשני אמר, אני עבדתי על העניין של חבר טוב. וזה לא סתם, אלא סביב העניין של חבר טוב, כל החיים הרוחניים שלי, כל העוצמה שהגעתי אליה, זה דרך זה. והשלישי אמר, שכן טוב. והחידוש בחבר טוב מול שכן טוב, זה ראוי להדגיש את זה, שבחבר אני בוחר. יום לימדתי באיזשהו מקום, וביקשתי עם כל אחד המשתתפים, שיאסוף טיפים יהיו צריכים לתת שלוש תובנות או עצות לכל אחד מהדברים. שלוש עצות לעין טובה, שלוש עצות לחבר טוב. אחת המשתתפות אמרה שהעצה שלה לחבר טוב זה להיות חבר של בני המשפחה. מה הגיע למסקנה? זה האישי. לעשות זה דבר מכל החברים שנשאר לנו בני המשפחה. ובתוך המשפחה יש הבדל גדול אם טיפחתי קשר, זה לא אומר, זה היה הבנה אישית שלה רק. אבל בתור המשפחה שלה אם טיפחתי קשר או ראיתי זה כמובן מאליו. לא תמיד אנחנו מסתכלים על בני משפחה כחברים, או על בת הזוג, על בן הזוג כחברים. שלמה המלך, שהוא מתאר הרבה תארים של האישה, הוא לא אומר חברה. אומר אחותי, אפשר לקרוא לאישה אחותי. אחותי, יש לי אגב חבר, רק בשביל החיוך, שיש לו אגודת אחותי, זה לא, זה סיפור אמיתי, שהם בוגרי איזה סיירת, שיש להם תחביב לאכול תאנים. אבל ממש עשו מזה דוקטורט מכל מקום בארץ, מכל בעולם, וכל חבר שנוסע לחול, במיוחד אם זה מזרח התיכון, מביא איזה איחור של תאנים מיוחדות. יום אחד הוא אומר לי, זה תאנים מהחצר של שייח' עובד. שייח' עובד זה היה אחד ממנהיגי יעשים בלבנון, שסיירת מטכ"ל חטפה אותו, והוא אומר לי, אנחנו שכבנו במערב, בחצר הבית שלו בלבנון יומיים, חיכינו לו שיחזור הביתה. ואז חתכתי איחור מעץ התאנה בחצר שלו, שמתי בפאוץ'. למה אני אספר לכם? איך קראו לאגודה שלהם? תתפלו, אנשים שככה עסוקים בתאנים וממש עושים מפגשים בכל הארץ ומצאו עניין להתעסק בו, כן? איך זה נקראת האגודה? אגודת אחותי. אגודת חובבי תאנים ישראליות. זה קרוב שתעשו ברכת שחיינו לתאנים החדשות, תזכרו תראו את עצמכם כחברים באחותי. כן, אולי החבר'ה ששותים יין זה אגודת אחי, יותר קצר, אגודת חובבי יין. טוב. אז שלמה המלך אומר, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, לא מזכיר חברה. נכון, בוודאי שכן, רק אני אומר במובן של חבר, המילה חבר, אותה אני מחפש. גם הוא אמר חבר טוב. המילה רע מופיעה באמת במובן של חברות, זה סוג של חברות. כידוע שבלשון הקודש, שתדעו שאחד הדברים שחידש המלבים היו אנשים שלהגו למילים הנרדפות בלשון הקודש. אמרו, מה זה משנה, רע, חבר, זה הכל אותו דבר. והמלבים הקדוש, הוא פירש את התנך, הוא הראה איך כל מילה נרדפת יש לה משמעות ועומק ולימוד משלה. הוא עשה הבחנה בין דרך לאורך לנתיב. זה לא סתם, דרך שהרבים הולכים בה. אורך זה דרך כבושה, אבל דרך צדדית כזו. ונתיב זה שאני מפלס בעצמי, עם המצ'טה ביער, בג'ונגל, ככה. יש לזה משמעויות לעניין הזה. אז איפה בכל זאת מופיע בהקשר של זוגיות חברות? במלאכי מופיע ואי חברתך ואשת בריתך. ככה שהנביא אומר, למה עזבת אותה, ואי חברתך ואשת בריתך. אז במובן הזה של היה טיפ להשקיע, להפוך את הקרבה המשפחתית לחברות, להשקיע בזה. כמה שאפשר. ובשכנות, אמרנו, רק בדבר הזה, ברגע שלוקח, בן אדם לוקח עניין להתמחות בו, אז הוא רואה שהעניין הזה הולך וגדל. גם כל אחד יכול לשאול את עצמו, מה מהדברים מדבר אליי? אם אומרים לך, יש לך את הרשימה, תניחו עכשיו ללב טוב, כי זה באמת מקבל לך איזה ניקוד גבוה. יש את ארבעת הדברים שהוסברו ברמה מינימלית, ומה היית בוחר או היית בוחרת כעניין אחד להתמקד בו, ללכת איתו לאורך זמן, לחקור אותו, ללמוד אותו, ליישם אותו. מה היית בוחר? עין טובה. מה היית בוחר? הרואה את הנולד. מה היית בוחר? עין טובה. הרואה את הנולד. עין טובה. מה היית בוחרת? מה? הרואה את הנולד. את יודעת מה? יש לי רעיון בשבילך. חבר עם עין טובה. כן, מה היית בוחרת? לב טוב. עין טובה. מה היית בוחרת? טוב, אפשר לחשוב. מה היית בוחרת? לב טוב. לא, אמרנו שלב טוב זה לא לבחור בזה, כי באמת זה אחרי זה מקבל את הציון הכולל. עין טובה. אז העבודה של זה, כל אחד ש... קודם כל, בן אדם בוחר מה שנוגע בו יותר, וזה דבר שאני ממש לומד אותו, זה לא קורה ספונטנית, זה ממש לשים לב קודם כל למבט הראשוני, שהוא רואה את השלילה שבדבר, או את הקבלנות שבדבר, ואחרי זה אני מביא באופן מודע את הדבר האחר, את החדש. הספונטניות היא קודם כל מהמקום הנמוך, מהמקום שלפני שעשינו עבודה עם עצמנו. ואחרי זה המודעות זה תמיד האמירה השנייה, יכולת הזו של לראות את הטוב, או זה לא רק לראות את הטוב, זה גם לראות את מה שקורה כטוב. יש לזה הרבה כשלומדים את זה, ואז כשאדם מחליט להתמחות בזה, אז הוא פותח ספרים וקורא מאמרים, ושואל את כבוד הרב גוגל מה יש לו להגיד על עין טובה, והוא וכן הלאה. והרואה את הנולד זה גם הזדמנות לראות כמה פעמים לא נתנו אמון בהבנה שלנו. אם יש מישהי שיוצאת עם איזה בחור והיא מרגישה שזה לא לעניין. למה בכל זאת לפעמים אנחנו לא מקשיבים? כי לפעמים הדבר משלם במזומן. אני אסביר מה הכוונה. מזמינים מישהו למסיבה. המסיבה היא תקרה עכשיו, בשעה הקרובה. הרעיון עבודה זה רק מחר. עד מחר השם יעזור. וכמה פעמים אנחנו מצטערים על דברים, לא על דברים שהופתענו. לפעמים בן אדם עשה עסקה שגויה, אומר, בסדר, טועים, נפלים. כמה פעמים אנחנו מצטערים על דברים שהיה לנו מידע ברור איך זה הולך להתפתח, ולא נתנו אמון בזה. ואחרי זה ככה זה היה. ואומר רבי שמעון, בן נתנאל אני חושב, אם אתה תלך עם העניין של לראות את הנולד, לפתח את זה, עניין אחד שתדבק בו, אתה תשמור על ההנהגה של הרואה את הנולד, וההנהגה הזאת תשמור עליך, כאילו יש לה ישות משלה הזה. ההנהגה הזאת הופכת להיות מלאך, ולמלאך הזה קוראים הרואה את הנולד. את שומרת על הרואה את הנולד, והרואה הנולד שומר עלייך. אתה שומר על העין טובה, ויש מלאך שיקרא עין טובה, והוא ילווה אותך כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. והמלאך הוא נברא מהרצון הטוב שלי ומלקיחת האחריות להשתנות. ואומר רבי יוחנן, לא הרבה דברים לקחת, אז הוא לקח עניין אחד, ובוא תשקיע בנקודה הזאת. הרואה את הנולד. אחרי זה מגיע החכם הרביעי החמישי, ששמו הוא רבי אלעזר בן ערך. הוא אומר לב טוב. מה זה לב טוב? לפני שנגיד מה זה לב טוב, הוא ראשית, הוא מקבל מחמאה גדולה מרבי יוחנן. מה אומר לו רבי יוחנן? רואה אני שבכלל דבריו דבריכם. אומר, לב טוב כולל בתוכו את, נגיד את הדברים לפי הסדר, עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, הרואה את הנולד. אלא מה? שלב טוב זה עניין ארטילאי קצת. מה, איך, מה שנקרא, איך מורידים את זה לפרוטות? איך עושים עם זה עבודה עם המושג הזה שנקרא לב טוב? אז את אומרת שלב טוב זה חסד, זה נתינה. יופי, מה עוד? אנחנו, זה הרי זה פרשנות להגיד שלב טוב זה נתינה. מה עוד כולל לב טוב? אחת ההגדרות, לפחות מה שאני רוצה להציע ללב טוב, זו מלאות שבאה מבפנים. כל אחד מאיתנו יש את הניצוץ האלוקי בתוכו. ויש את הנשמה. הלב טוב, זה הכוונה היא המהות הפנימית. כמה שבן אדם לומד להכיר את הפנימיות שלו, כמו שמימה קוראת לזה, הכרה לקיום האישי, או רגש הכרתי לקיום, כמה שבן אדם יותר מכיר את זה, הוא פוגש את המלאות הזו מבפנים, אז כשהוא פוגש אחרים, הוא לא בא, הוא בא פחות בציפייה ודרישה אליהם. כשאדם בתוכו ריק, והוא לא מכיר את הלב הטוב שלו, הוא לא מכיר את הפנימיות שלו, אז כל מי שהוא יפגוש, הוא לא יראה אותו באמת. אלא מה? הוא יראה אותו רק איך הוא ביחס אליו. כשאני ריק וחלול, אז כל בן אדם שאני פוגש, יד הסנסורים שלי עובדים, האם הוא אוהב אותי, לא אוהב אותי, מעריך אותי, לא מעריך אותי, רוצה בקרבתי, לא רוצה בקרבתי. אני לא רואה אותו את הזולת. אני רואה אותו איך הוא ביחס אליי. זה מובן ההבדל? כשאריה רעב רואה איילה בדרך, מה הוא רואה? הוא לא רואה איילה. מה הוא רואה? סנדוויץ'. כשהוא שבע, מה הוא רואה? הוא רואה איילה. מה אמרתי את זה באיזה שיעור? מישהו שלחה לי סרטון ביוטיוב שרואים אריה בסוואנה באפריקה, משחק אחרי שהוא סיים לאכול, פגש איזה גור אופר והוא משחק איתו. משתעשע איתו. נכון. אז לכן, המשל עם האריה הוא רק משל חלקי. אנחנו לא משתם. בדרך כלל משל טוב שלכל הפרטים הוא טוען. אומר, כשאני במלאות, אני פוגש את הזולת, אני מתעניין בו, אני רואה אותו. כשאני בחיסרון, אני פוגש את הזולת ומיד מנסה לראות מה אני יכול לשאוב ממנו, איך הוא יכול לשרת אותי. איך הוא... מה? איך הוא יכול למלא אותי. אז ממילא, כשיש את הריקנות הזו, אז סביר להניח שלא תהיה עין טובה. כשמישהו מצליח, אני יחס. כשיראה משהו לא טוב, מיד אתלונן. כי התלונה זה תמיד סימפטום של איזה חיסרון פנימי. וממילא גם חברות טובה לא תהיה. יהיה הרבה האשמות, הרבה תלונות בקשר. ושכנות טובה תחסר. כי אני אעשה דברים, יהיה לי קשה לי, כשבן אדם חסר, אז הוא יעשה דברים גם שלא נוחים לשכנים או משהו, רק בשביל להרגיש קצת חיות. הוא בוודאי רואה את הנולד לא יהיה פעילה, מה? כי בן אדם שהוא ריק, אומר באמת, מה זה חשוב מה יהיה מחר? זה חשוב מה יהיה מחר, אבל עכשיו, בן אדם שלמשל מכור לשתייה, ולא למצטפוזים, כן? אדם שמכור לשתייה, הוא יודע את הנזקים, רק באמת יאמר להבין אותו, לא לשבחו, להבין, אומר, החיסרון שלי כל כך גדול, אני לא יכול, זה לא, אני לא יכול לראות את הנולד, הבעיה היא כרגע. בן אדם שהוא חלול, הוא לא יכול ליישם את הרואה את הנולד. לפעמים יש בן אדם פיתוי שהוא לא עומד בו. אומרים, הפיתוי תמיד משלם במזומן. היעד שלו אני רוצה להגיע, שיהיה יעד מדהים, זה לוקח זמן עד שאני מגיע אליו. אבל כמה שאני חסר, אני לא יכול לעמוד בפיתוי, כי אני זקוק לאיזושהי חיות עכשיו. אמנם מחר אני אהיה בדיכאון עם זה, נסתדר. או לא נסתדר, אבל עכשיו לא מסוגל לראות מעבר. וכשבן אדם מתחיל להיות בקשר עם הנשמה פנימה, הוא יכול למצוא את הכוח הזה לאיפוק. איפוק הוא קשור ברואה את הנולד. מובא בחסידות ששורש של המילה איפוק זה אותו שורש של המילה אופק, אותו שורש של המילה אפיק. אומרים בן אדם שיש לו אופק, יש לו יעד לאן הוא רוצה להגיע. זה הרואה את הנולד. יש לו יעד לאן הוא רוצה להגיע. למשל, ילדה שמגיל צעיר מאוד יודעת לאן היא רוצה ללכת באוניברסיטה, או ילד לאיזו יחידה מובחרת, אז זה כבר מנחה אותו, משקיע בלימודים יותר מאשר בני גילו. הוא רוצה להציג ממוצע גבוה בבגרות, הוא רוצה להתקבל לאיזשהו מקום, כי הוא רואה את הנולד. מי שיש לו אופק, אז האופק נותן לי כוח לאיפוק, וכשיש איפוק, נוצר אפיק. מה זה אפיק? נתיב זרימה. האפיק שמוביל אותי מהמקום שבו אני נמצא, אל המקום שבו אני מעוניין להיות. אז לב טוב, ממש ללמוד להתקרב פנימה, אל המהות שלי, אל המלאות שקיימת בי. ממילא כשיש לב טוב, אז יש עין טובה. הפרגון, איך נתרגם פרגון לעברית? עין טובה או מחמאה. הפרגון הוא בא לנו טבעי. יש גם פרגון מניפולטיבי. מה זה פרגון מניפולטיבי? רוצה להגיד לך שאת נורא נחמדה, מאוד נעים לדבר איתך. איך את אמורה להגיב על משפט כזה? מה התגובה הטבעית? גם אתה מאוד נחמד. זה פרגון מניפולטיבי. זאת אומרת, זה לתת מילים טובות לזולת, ובעצם זה מעורר אותו. עכשיו, אין בזה פסול, רק זה לא המדרגה הגבוהה של הנתינה. זה בסדר. אבל יש מקום יותר גבוה שאני באמת רואה את הטוב, אומר מילים טובות לזולת. וזה בא מהלב הטוב. וככה גם החבר טוב. והשכן טוב, והרואה את הנולד. אומר רבי נחמן, לכל אחד מאיתנו יש ניצוץ אלוקות בליבו. זה מובא בכלל בחסידות, שכל אחד מאיתנו יש בו חלק אלוה, ממעל, ממש. האדמו"ר הזקן בעל התניא, שהוא כתב את ספר התניא, הוא מאוד דגדג במילותיו. לא כתב אות אחת מיותרת. הוא אומר, בכל אחד מאיתנו יש חלק אלוה. היה אפשר להגיד, בכל אחד מאיתנו יש חלק אלוה. הוסיף חלק אלוה ממעל? ממש. רק אם אני בקשר, לומד להכיר את זה. או כמו שאומרים בבוקר בתפילה, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. כל המילים הללו, הם נועדו להזכיר לנו שלא אני שמתי את הנשמה בי, וגם לא אני אגרום לה ללכת. לא משנה מה אדם עשה, כמה שלילה עובר בחייו, הנשמה שם. רק ההבדל הוא שכמה שפגמנו, אז יכולות להיות מחיצות, או יכולה להיות הסתרה מול המפגש עם המימד הנשמתי בי. על מה שמעניין, ומה שמעניין. שאחרי זה כתוב, כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני. איזה יופי. זה כבר סיבה להודיה. קמתי בבוקר, העסק עובד, מודה אני. מודה אני. זאת אומרת, זה כבר סיבה להודיה על זה שאנחנו חיים. לפעמים אנחנו מחפשים סיבות טובות, אבל מי שיתבונן בטקסט המוכר הזה, כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני. ושימו לב, זה גם התחביר הוא קודם המודה, אחרי זה אני. גם באמירה הידועה, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, קודם כל, מודה, אחרי זה אני. זאת אומרת שהמילה מודה היא יותר פנימית מאשר המושג אני. אני זה המיינד, זה רובד חיצוני יותר. המילה מודה היא נקודה הרבה יותר עצמותית שלנו. התנועת יד הזו עוזרת הרבה יותר. מודה. אם שאתם כועסים על מישהו, מה זה עצבנים עליו, ורוצים לחשוב על הטוב, אפשר להגיד, אלוהי, נשמה שנתת בו, תאוריי. יש גם על זה בדיחות, שאחד איזה גבר מתעורר באמצע הלילה, רואה את מלאך המוות, אומר, מה אתה רוצה? אומר, באתי לקחת את הנשמה שלך, אז אומרת אשתו, נשמה, באו לקחת אותך. נשמה שלי. עכשיו, אז האלוקות היא בלב. גם המוח, זה הרבה, יש בזה הרבה היבטים והתפרטויות. עכשיו, כתוב בספר תהילים, צור לבבי. צור זה כינוי למה? כינוי לקדוש ברוך הוא. מגילת העצמאות כתבו צור ישראל. אמנם, מגילת העצמאות, למה כתבו צור ישראל, לא כתבו שם אחר? היה ויכוח. לא כולם יודעים את זה, שקמה המדינה, היה ויכוח האם להזכיר את הקדוש ברוך הוא במגילת העצמאות. רבים ביקשו שלא, אמרו, אל תערבו את הקדוש ברוך הוא בסיפור. הדתיים אמרו, מה זה? מדינת ישראל, בלי להזכיר את זה? הגיעו לפשרה שיכתבו ביטוי ארטילאי כזה. יכתבו צור ישראל. ויצא שבהשגחה פרטית, אני לפחות חושב שזה משמיים. זה הביטוי הכי מתאים להגיד צור ישראל. כי צור, מה זה צור בעברית? סלע, חוזק. שהחוזק של עם ישראל זה צור ישראל, זה השם יתברך. זאת אומרת, זה לא מילים נרדפות. אתה יודע מה החוזק, מה הצור של ישראל? זה השם יתברך. בכל אופן, אז אני אומר, גם אלו שלא רצו, אז יאמר לשבחם שהם היו, היה להם את הפתיחות להסכים שיהיה כתוב צור ישראל. זה שמעתי פעם, במלחמת העצמאות אומרים שצפת נכבשה על ידי נס, ש... היה התקפות קשות מאוד של הערבים שם, וכמעט היישוב היהודי שם נכנע, וזקני צפת התפללו שתבוא עזרה, והיה נס, פלוגת הפלמח הגיעה בזמן. ומי שלא רוצה לראות נס, אז מה יגיד איך צפת ניצלה? אותו משפט, פלוגת הפלמח הגיעה. בכל אופן, צור לבבי. אז בואו נתרגם את הביטוי הזה, צור לבבי. מה אמרנו, מה זה צור? זה לא, אבל עכשיו בהקשר של הקדוש, זה הקדוש ברוך הוא, צור. אז מה זה צור לבבי? עברית פשוטה, זה לא שאלה מורכבת. האלוהות שבלבי. הקדוש ברוך הוא שבלבי. אומר רבי נחמן, בכל אחד מאיתנו, עכשיו זה גם החוזק שלנו. אם אני בקשר עם הצור לבבי, אני לא בקלות מתפרק מהמאורעות מסביב. צור לבבי. צור לבבי. בן אדם שבמודעות לאלוקות שבליבו, אז הסביבה שבה הוא נמצא הופכת להיות מהירה, הופכת להיות נעימה. הרבה פעמים כשאנחנו ריקים, אז אנחנו מלאים תלונות על הסביבה. למה? כי אנחנו מחפשים להתמלא בה. מחפשים שכולם יהיו אדיבים, נדיבים, מפרגנים. אומר רבי נחמן, כמה שבן אדם מודע ללקות שבליבו, אז במקום לנסות להתמלא מהסביבה, הוא עצמו ממלא את הסביבה. זאת אומרת, הסביבה הופכת להיות נעימה בזכותו. יש מי שיגיד, אני ארגיש טוב בזכות שהסביבה נעימה, ויש מי שהסביבה תהיה נעימה בזכות המלאות שבו. יותר מזה, ימים מעלה השלום הייתה אומרת, שכמה שאנחנו מודעים לקיום הפנימי שלנו, זה לאלוקות שבליבנו, וקשובים לזה, רואים את זה, מרגישים את זה, זה ניכר בפנים. אדם הופך להיות יפה. אדם יפה מבחינה רוחנית זה שאור הנשמה בוקע בפנים. זה משהו שאי אפשר להשיג בשום מכון יופי, בשום טיפול, בשום מחיר. את היופי הזה, וזה יופי שכל אחד זכאי לו, והוא קורן. באמת, אצל חז"ל זה פחות נקרא יופי, זה נקרא חן. המושג חן זה שאור הנשמה בוקע בפנים. כמה שאני בקשר עם הנשמה, שאני חש את הפנימיות שלי, חשים את זה בחוץ. זה סיפור אצל ימימה, שפעם אחרי זה שיעור שהיה שיעור חזק, זה בעיקר מה שלימדה להתקרבות פנימה, להכיר את הטוב שבנו, את האלוקות שבנו, מילא אנחנו אחרי זה יכולים להתקרב בצורה טובה ומאוזנת יותר לכולם. מימה אמרה, כמה שאדם קרוב לעצמו, הוא מילא קרוב לשם יתברך, כמה שהוא קרוב לעצמו, מילא הוא קרוב ליקרים לו. אני לא יכול להיות קרוב לקדוש ברוך הוא אם אני לא פוגש את הקדוש ברוך הוא שאצלי, את הניצוץ שבי. אז היא לימדה בהרצליה, אז אחת השכנות, שלא ידע מה קורה שם, ראתה את הבנות עומדות בחוץ, שאלה אותה, מה יש פה, יש פה מכון יופי? אמרת, הן נראות מאוד קרנות. כשהקיום הפנימי, אנחנו בקשר עם הקיום הפנימי, הוא ניכר בחוץ. עכשיו, בא הרבי הקדוש, הבני שכר, הבני שכר מדינוב, היה מגדולי החסידות. והוא אומר שכל מה שרבן יוחנן אמר להם, צאו ראו, איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם, הכל מופיע בסיפור הבריאה בבראשית. יש כלל, כשרוצים ללמוד איזה דבר לעומק, אנחנו מחפשים איכן הוא מופיע פעם ראשונה בתורה. חז"ל אומרים בגמרא, מסרת בבא קמא, שאם בן אדם רואה את האות ט' בחלום, סימן יפה לו. שאלת הגמרא, למה? משום שהפעם הראשונה שמופיע בתנ"ך האות ט', זה במילה טוב. וככה זה מופיע בכתבי החסידות אצל רבי צדוק הכהן מלובלין ובעוד מקומות. אז הוא אמר להם, צאו, ראו, איזו היא דרך טובה שידבק באדם, תלכו ותסתכלו בסיפור של בראשית, איזו היא דרך טובה. אז רבי אליעזר בדק שם בבראשית, הוא מצא כתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב. אז הוא אמר, עין טובה. מה לומדים מהעניין הזה, מהפסוק הזה? זה שיש טוב בעולם או בחייך זה לא מספיק. צריך מי שיראה את זה. העבודה שלנו זה לראות את הטוב כטוב. אם יש טוב שאין מי שרואה אותו, הוא כאילו לא פעיל, הוא בכוח ולא בפועל. אנחנו רואים ילד, עשה איזו יצירה מיוחדת, השתדל מאוד. כשאני רואה אותו, הוא אומר לו, אבא תראה, אמא תראי. כשאנחנו רואים אותו, הוא כל כך שמח, כי בכל הטוב הזה יש לו קיום, אף אחד לא רואה אותו. כשאנחנו מתבגרים, אנחנו לומדים לראות את הטוב הזה בעצמנו, לראות על הילד, מחכה שמישהו יראה אותו כטוב. עין טובה, לומד את זה רבי אליעזר, וירא אלוקים את האור כטוב. זה שהיה אור, וזה שהוא היה טוב, זה לא מספיק. צריך שמישהו יראה אותו כטוב. זה העבודה שלנו, לראות את הטוב כטוב. אז לפי זה, זה מקבל כבר משמעות נוספת למושג הזה של עין טובה. זה ממש לראות את הטוב, לראות, לא סתם לראות, זה לראות את הטוב כטוב, כי אני יכול גם לפרשן אותו, את הטוב, ולומר שהוא לא טוב חס ושלום. השני, שאמר חבר טוב ושכן טוב, היה ערבוב בראשית הבריאה. היה טוב ובואו. ויבדל אלוקים בין האור לחושך. ההבדלה זה בעצם סוד השכנות. זה תיחומים מאוד ברורים. יש מקום ליום ויש מקום ללילה, אבל כתוב ויבדל אלוקים בין האור לבין החושך. וגם האור והחושך היו חברים, כי הם יחד יוצרים שלמות של יום אחד. היא ערב, היא בוקר. הערב לבד לא עובד. גם היום לבד לא עובד. שניהם יחד יצרו חברות, עניין שלהם. כל זה אומר רבני שכר. איפה מופיע הרואה את הנולד בסיפור של ראשית הבריאה? אומר רבני שכר שהיה האור שהיה בראשית הבריאה, הוא היה כל כך משמעותי שבן אדם היה רואה מעבר לגבולות המקום והזמן. היה פשוט רואה הכל. המרחק, הקירות, לא היו מסתירים. ראה הקדוש ברוך הוא שיכולים בני אדם להשתמש באור הזה שלא לטוב, עמד וגנזו הצדיקים לעתיד לבוא. אז זה ממש סיפור של הרואה את הנולד. שגם בראשית הבריאה מופיע סיפור של הרואה את הנולד. ואחרון חביב זה לב טוב. לב טוב, אם נספור מהמילה בראשית, כמה זה לב בגמטריה? 32. נספור 32 מילים, לב מילים, בראשית, ברא אלוקים. המילה ה-33 היא טוב. זה מדהים. 32 מילים ראשונות זה רק גמטריה. הטוב הוא זה לב. המילה ה-33 היא טוב. אומר אבני שכר, כל ימי ספירת העומר, 49 יום, זה גמטריה לב טוב. ואנחנו רואים גם חלוקה מובהקת. לב ימים ראשונים בפני עצמם, ומה קורה ביום ה-33? ל"ג בעומר. הטוב מתגלה, בספירת עומר יש גם דיני אבלות, יש הסתרה של הטוב, הוא רק בגמטריה, צריך לספור את המילים, צריך שיבוא מישהו ויספר לי, שתספור 32 מילים ותגלה שזה לב. בל"ג בעומר מתגלה אור חדש בעולם. הטוב הופך להיות בגלוי. אחרי שעשינו עבודה של תיקון המודעות, עיקר העניין של ספרת העומר זה שבן אדם יהודי מתקן את המידות שלו, את הנתינה, את החמלה, את הסבלנות. כתוב שאליעזר עבד אברהם הלך לחפש שידוך ליצחק בנו. ליתר דיוק זה לא בנו. אליעזר עבד אברהם הלך לחפש שידוך ליצחק בנו של אברהם. לא ישמע בנו של אליעזר, כן. והוא עשה, אמר לעצמו, ריבונו של עולם, תעשה לי, אני עושה סימן. כשאני אגיע למעיין, ואם מישהי תציע לי לשתות, וגם תגיד לי לגמליך השקה, אז אני ידע שהיא השידוך המתאים. אומרים חז"ל שהוא הגיע שם למים, אני לא זוכר שם את הניסוח המדויק, אבל אומרים חז"ל שראה שהמים עולים לקראתה. אם השואבות הרגילו לא צריכו לשאוב, הוא ראה ממש משהו ניסי. ובכל זאת הוא המתין, זה לא הספיק לו, הוא המתין לראות האם היא גם תציע לו להשקוט אותו ואת הגמלים. אז שואל הרבי ממוז'יץ, למה הוא לא הסתפק במופת המדהים הזה שהמים עלו לקראתה, שהוא הבין שהיא ממש לא עשתה מישהו. אז הוא אמר שבשביל שידוך טוב לא מספיק מופתים או קדושה, צריך מידות טובות. זה שהמים עלו לקראתה ועשתה מופת מדהים, זה נחמד. אבל אם אין את המידות, רק שהציע לו לשתות ולהשקוט אותו, הוא הבין שזה השידוך. ימי ספירת העומר, בשביל לגלות את הלב טוב, אז אמרנו לב טוב, נתנו הגדרה מלאות שבאה מבפנים. ויש גם את הלבנות את הלב טוב, שזה אותם מידה אחר מידה. אפשר גם לומר הפוך. אם לב טוב כולל את ארבעת העניינים שהוזכרו, אז ארבעת העניינים שהוזכרו מביאים אותנו ללב טוב. זאת עבודה, עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, הרואה את הנולד. אלא מה שרבי יוחנן ביקש שיעבדו על עניין ממוקד, על עניין ספציפי. והדבר המעניין, שאחרי שהם אמרו את כל זה, הוא אמר להם, חבר'ה, השאלון ממשיך, איזו היא דרך רעה, מה ההמשך? שירחק ממנה האדם. ובאופן לא מפתיע, כולם חוזרים על ההיפוך, שמה שהם אמרו, עין רעה, שכן. מה יש שם? זה נצטרך בעזרת השם להקדיש עניין בנפרד. אני רוצה לאחל לכם, כל השיעור היה בשביל שבסופו של דבר נגיע להזכיר את הדיבור של הבני שכר, שכל ימי ספירת העומר זה בשביל לבנות לנו לב טוב. להגיע למתן תורה בחג השבועות זה לבוא עם לב טוב. לב טוב זה המפתח לקבלת התורה. והימים, וכשאנחנו עובדים על הדברים הללו, כשמגיעים ללב טוב, ורוצים את זה, השמחה, הברכה שתהיה לנו, אי אפשר לשער. ובכל זאת נחזור לדברים שאמרנו קודם, שמי שרוצה לעבוד על זה ברצינות, לפחות עד שבוע הבא יבחר עניין אחד. אתה רואה את הנולד, את העין טובה, עניין אחד, ולנסות במהלך השבוע לראות איך מפתחים אותו. ממש בכל דבר לשים לב לראות הרואה את הנולד, גם בארוחה, אפילו מול הצלחת. סיימת את המנה, את רוצה לקחת תוספת, תזכי הרואה את הנולד. יש כל מיני נולד. אתה הלכת לישון מאוחר, רואה את הנולד. השעון צלצל ולא בא לך לקום, עכשיו אני עובר לשון זכר, אבל אתה יודע שהאוטובוס העבודה, רואה את הנולד. לנסות ממש לחיות את זה, אתה רואה את הנולד. וברכה רבה, תהיה לנו שמחה גדולה, תקווה גדולה, ואור יקרות בכל הליכות חיינו. היו ברוכים ולילה טוב.